שלום עליכם, צופי ערוץ 2000 היקרים אל מחבובים. ברוך השם, והנה הגענו לתוכניתנו שערב בתודה של מורנו ורבנו, הרב שלום ארוש ליטא, ראש מוסדות חוץ של חסד, מחבר ספרי הגנים, הספר האגדי שישנה לנו את החיים. מגיהנם לגן עדן עלי אדמות, כפשוטו. ואני נותן לכם תזכורת כשאני מקדיש את התוכנית להצלחתם של החטופים, לשחרורם המהיר, לרפואתם, שנזכה שכל אותם אלו שנהרגו והגופות שלהם עדיין נמצאים בידי הרשעים, יבואו פה לקבורה בארץ הקודש, ותהיה נחמה למשפחות האבלות, וכמובן להצלחתכם בבית, אין ברוחניות, אין בגשמיות. שבוע שעבר סיימנו, באיזה קטע? בקטע של רבי נחום איש גמזו. ואמרנו שרבי נחום איש גמזו בכל קטע שקרה לו, הוא ראה רק טוב. כי הרי בכל שלב היינו שואלים את רבי נחום איש גמזו, למה אתה לא פורש? למה אתה לא חוזר חזרה הביתה? טוב, אף אחד לא בא אליך בטענות. אתה מונית להיות השליח, לבוא אל הקיסר, אבל אחרי שדברים לא הסתדרו, והחליפו לך את כל היעלומים בארגזי חול, תחזור הביתה. לא. מי החליף לי את הארגז הזה? מי יעלומים לחול? מי החליף לי? השם יתברך. זו ההסתכלות של רבי נחום איש גמזו. אם השם רצה שיהיה פה חול, אז זה הכי טוב. רגע, אבל מה תעשה עם חול אצל הקיסר? זה לא מעניין אותי. נכון שאני לא רואה טוב, כי השכל שלי נגמר, אבל שם מתחילה האמונה. והאמונה אומרת שהכל טוב והכל לטובה. אז על מה יש לך לדאוג? אם הכל טוב והכל לטובה, אז נגמר הסיפור. ואכן, הוא מביא את הארגז חול לאותו קיסר, והקיסר שפותח את המכסה של התיבה, והוא רואה מה הביאו לו, הוא מרגיש ביזיון. צוחקים עליו היהודים. ומיד הוא פורץ בזעקה וצעקה ואומר, אני ארוג את כל היהודים, אבל הראשון שבהם זה רבי נחום איש גמזו, שהוא זה שהתנדב להביא לי את הביזיון הזה. מה אומר באותו רגע רבי נחום איש גמזו? גמזו לטובה. מה? גמזו לטובה שיהרגו את כל היהודים? אלא מה? בסדר. זה מה שאומר הקיסר כרגע. הרי מי שם לו את המילים בפה? השם. שם תמיד יכול לבטל גזרות, כמו שראינו, שקרה בפורים, הייתה גזרה והתבטלה ונהפוך, וליהודים הייתה הוראה ושמחה וססון בעיקר. על כל פנים, למה האדם רחוק כל כך מנחום איש גמזו? כולנו רחוקים מרבי נחום איש גמזו. למה האדם לא יכול לעכל את מה שרבי נחום איש גמזו אומר גמזו לטובה? על גזירה כזו, אחת משתי סיבות. למה הוא לא יכול להגיד? או שהוא חושב שהקיסר קובע מה יהיה עם היהודים, והתשובה על זה היא שהמאמין יודע שהכל ביד השם, והקיסר הוא בסך הכל כבובה על חוטים ביד השם, לכן הכל לטובה, גם גזירה כזו. או שהוא רוצה להבין את השם, הוא חושב שהוא מבין יותר טוב מהשם, והתשובה לאותו מבין היא, אדוני, קצת דרך ארץ, קצת היגיון, זה מה שאתה מבין? זה מה שאתה מבין יותר טוב מהשם? מה שאתה צריך להבין הוא את זה שלעומת השם, אתה חסר שכל לחלוטין. יש לך טענות על השם? למה השם עשה שואה? למה השם הורג תינוקות? יש לך שאלות? אתה רוצה להחליף את בורא עולם? בבקשה, תשלח מכתב. אולי גם תעשה בחירות שאתה רוצה להחליף את בורא עולם, אומר הרב. שהרי בשאלות שלך אתה למעשה אומר שאתה מבין יותר טוב מבורא עולם, ואתה רחמן יותר מהבורא. ואילו היית אתה אחראי על הבריאה, היית נוהג אחרת. אתם יודעים איזה שאלה לי יש? באיזה תמיעה אני נמצא? למה אדם תמיד כשיש לו הצלחות, הוא מייחס את זה לעצמו? אני והיאור, אני עשיתי לי, כמו שאמר פרעו. הכל בעני ועני ועני, וישמענו שורון ועבעת. אבל כשדברים לא מסתדרים לו בחיים, וקוראים לו דברים קצת מבישים ולא טובים, והוא נמצא מה שנקרא במראה שחורה, את זה כבר הוא יודע לייחס להשם. בגדר למה? למה? רגע, כל הדברים הטובים רק אתה עשית. השם לא היה שותף בהם. למה אתה מייחס רק את הדברים הרעים להשם? אם נצא מתוך הנחה שאתה לא רוצה להאמין בהשם, אז לא טוב ולא רע, לא מדובשך ולא מעוקצך. אבל אם אחרי הכל אתה רוצה להגיד שכן יש השם ואתה כן מאמין בהשם, למה אתה עושה פה פרוטקציות? את הפרוטקציה לצד עצמך. להשם אתה נותן את הרע ולך את הטוב. למה? תהיה הוגן. תהיה הוגן. אם השם עשה את הרע, מסתם שהוא גם עשה את הטוב. נכון או לא? לא. פה את ההצלחות אתה לוקח אליך. ואת הכישלונות, השם, אתה פה הבעייתי. בורא עולם עושה רק טוב, אין שום רע בעולם. אם יש לאדם שאלות על השם, הוא מאבד את האמונה. הוא מסכן מי שמאבד את האמונה שלו. ממש מסכן. וכי אדם יכול לחיות בלי אמונה בעולם הזה, שלא נדבר על עולם הבא, כי הרי כל החיים שלו הם גיהנם אחת גדול. מי מפסיד מהשאלות האלו? רק הבן אדם מפסיד. לקדוש ברוך הוא, זה לא מעלה ולא מוריד. מה ששואלים עליו, השם הוא מלך ענב, הוא שומע את כל הקושיות שיש עליו ושותק, ולפעמים הוא צוחק. למה יש לאדם שאלות על השם? כי יש לו רק קצת גאווה, קצת, במרכאות כפולות. כי אם הייתה לו קצת ענבה, הוא היה אומר לנפשו, וכי אני יכול להבין את בורא עולם. אני יודע מה כל נשמה באה לתקן. מה כל נשמה באה לעשות בעולם הזה? מניין לי לדעת מה הקדוש ברוך הוא עושה? אני בקושי יודע את מספר הנעליים שלי. מה מבקשים מאדם? בסך הכל קצת ענבה, קצת רגישות. אתה לא מתבייש לשאול על בורא עולם שאלות? איזו הגזמה. וכי בורא עולם חייב לתת לך דין וחשבון? אתה רוצה להאמין? בבקשה. אתה לא רוצה להאמין, אתה לבד מפסיד. עכשיו בואו נחזור לנחום איש גמזו. שכשראה שהקיסר התמלא בזעם והחליט לנקום ביהודים ולהרוג אותו, הוא אמר גמזו לטובה. ומשעמד בניסיון האמונה, מיד הופיע אליהו הנביא, כשהוא מחופש לאחד משרי המלך, ואמר לקיסר, למה אתה מתעצבן על היהודי הזה, ענה הקיסר? סליחה, למה אתה מתעצבן על היהודי הזה? כך אמר אותו אחד משרי המלך, ענה הקיסר, כי הוא הביא לי חול וקש. אמר לו אליהו הנביא, למדתי בספרים שאברהם אביהם של היהודים, היה זורק חול וקש שבדרך נס היו הופכים לחיצים וחרבות, ומשמיד את כל האויבים. אמר לו הקיסר, אתה נורמלי? אמר לו אליהו הנביא, אתה יכול לנסות. שלח הקיסר פרש אחד לעיר של אויבים, שלא הצליח לכבוש, כשהוא מצויד בחול וקש מהרגש שהיהודים הביאו לו, ואחרי זמן קצר חזר הפרש, וסיפר לקיסר פלאי פלאות, תשמע, אני לבד כבשתי את כל העיר. החול הפך לחיצים והקש לחרבות והרג את כולם. אלו ניסים. אמר הקיסר בליבו, היהודים האלה, תקשיבו טוב, מסוכנים. יש להם נשקים רציניים, לא כדאי להתחיל איתם. ציווה הקיסר למלות כמה ארגזים ביהלומים מאוצרו, וישלחו את נחום איש גמזו חזרה לארץ ישראל עם הארגזים בקרקרה מלכותית, עם ליווי של חיילים שישמרו עליו בדרך. בואו נחשוב עכשיו. רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. שימו לב, נחשוב מה היה קורה אילו נחום איש גמזו היה מגיע עם היהלומים אל הקיסר כפי שהיה מתוכנן. היהודים לא היו משיגים כמעט כלום, הרי לקיסר יש כל כך הרבה יהלומים. ובמקרה הטוב הוא היה אומר תודה רבה, הוא ממשיך הלאה בחיים, ולא היה מתייחס ליהודים בכלל. אולי היה מניח מגזרותיו לזמן קצרצר, עד להתקפת השיגעון הבאה. לכן לקדוש ברוך הוא הייתה תוכנית יותר טובה, שיכולה הייתה לצאת אל הפועל רק על ידי שנחום איש גמזו עמד בניסיון האמונה. כמו שאמרנו, כשאדם עומד בניסיון האמונה, אז מגיעים החסדים והשפעים. אבל אם חס ושלום, חס ושלום, מתחיל לכפור בטובה של מקום, מה מיד כתוב? ויהי זה צרה. מידת השפע נהפכת למידת דין. וזה מה שכתבנו לאל. שנחום איש גמזו חשב לעצמו שיותר טוב ללכת עם חול וקש, שהקדוש ברוך הוא שם בארגז, מאשר עם יהלומים שבני אדם שמו בו. כי הוא עשה חשבון פשוט. אם אחרי שחכמי ישראל מילאו ארגז ביהלומים, השם החליט לשים במקום זה חול וקש, אז ודאי זה יותר טוב שיהיה בו חול וקש. כמו שהיה באמת, שדווקא על ידי זה הקיסר הבין את הכוח הגדול של עם ישראל, שכדאי לו לחיות איתם בשלום. שומעים? אנחנו שיודעים את סוף המעשה, מבינים מצוין למה יותר טוב החול והקש של השם, מאשר היהלומים של בני אדם. אבל בזמן הניסיון, האם היינו אומרים, כמו רבינו חומיש גמזו, גמזו לטובה? ועוד ממשיכים בדרך? במקרה הטוב היינו אומרים, גמזו לטובה שהלכו היהלומים. חוזרים הביתה ומחכים לישועה שתבוא. נחומיש גמזו היה כל כולו אמונה צרופה. הוא בורק השמש בהשגחתו של בורא עולם. גם שגנבו לו את האוצר, הוא לא ראה גנבים. הוא ראה רק את השם שעושה הכל לטובה. הוא גם לא ראה את עצמו שנהג בחוסר אחריות, כשאולן, במלון, לא מוכר, ולא שם את הארגז מתחת לראשו וכדומה. הוא לא אשים אף אחד, גם לא את עצמו. הוא ראה את השם, הוא ממילא ידע שזה רק לטובה וזו אמונה. יכל להיות עם רדיפה עצמית, שיו, איך הלכתי לישון, איך לא השגחתי על הטבעה, איך הייתי רשלן כזה, בטח אני השם, אני לא ראוי להיות השליח של עם ישראל, ואני נכנס לקדיקאון ולעצבות ולייאוש ולמראה שחורה. אתם מבינים מה קורה פה? אתם מבינים מה קורה לאדם שאין לו אמונה? אתם שמים לב איזה רדיפה עצמית? עכשיו אנחנו באמונה בזמן הניסיון. זה הכלל. בשעת הניסיון האדם לא יכול להבין שהכל לטובה. וזו נקודה שיש להבין היטב. כי מי שלא מבין את הנקודה הזאת הוא לא יכול להאמין שהכל טוב. ותקף כשעובר עליו איזה ניסיון קטן, מיד הוא רואה שזה חושך ולא טוב והוא נשבע. אבל עם קצת התבוננות כל אחד יגיע למסקנה שזה חייב להיות כך. שהרי זה ברור ומובן. בשכל פשוט שאילו האדם היה יודע בשעת הניסיון שזה לטובה, לא היה לו ניסיון כלל. וכל המציאות של הניסיון היא דווקא על ידי זה ממש שבשעת הניסיון האדם רואה באופן ברור שזה לא טוב. אל תנסה לשכנע את עצמך, אני רואה טוב. אתה לא רואה טוב וזה לא טוב. אממה, אתה רק צריך להאמין. לא לדעת, להאמין שהכל לטובה. ואז הוא צריך לעמוד בניסיון ולהגיד, אני לא מבין כלום, הוא מאמין שהכל לטובה, אני לא מבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, לא קרה כלום, מותר לך לא להבין. אל תנסה להשוות את עצמך לשכל של הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע איך זה לטובה, אבל אני מאמין שזה לטובה. אני לא יכול לדעת מה המהלך הסופי, לא יכול. עד שלא יתרחשו הדברים ויתבררו הדברים, אני לא יכול לדעת מה קורה פה. את כל זה אנחנו לומדים כדי לחזק את העבודה של ההודעה, שהיסוד שלה הוא האמונה בבורא עולם שעושה הכל לטובה. גם אם לעיני בשר ודם זה נראה כרעה גדולה, ובאמת אילו היה האדם הולך עם העבודה של הודעה, עוד לפני שיש לו צרה, ולכתחילה היה מודה תמיד על הכל בהתחדשות בחיות, ולא היה מקבל שום דבר כמובן מאליו, אלא היה מכיר בטובות שהבורא עושה עמו. לא היו לו שום צרות. לכן אם נתרגשה על האדם איזו צרה חס ושלום, שידע שהתיקון לזה הוא שעד רבה, יתחזק להודות עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. שזה התיקון הגדול ביותר לסיבה שבגללה באה לו הצרה. רבי נתן מברסלב מלמד אותנו יסוד זה בליקוטי הלכות, שמבאר את העומק מדוע כשאדם יוצא מצרה, הוא צריך להביא קורבן תודה. הוא מבאר שאדם צריך להגיד תודה כדי לתקן את העוון שבגללו באה עליו הצרה. ומהו אותו עוון? מהו אותו עוון? שהוא לא אמר תודה כפשוטו. וכבר אמרנו שהרמב"ן הקדוש רבי משה בן נחמן, בפרשת בו, בפירושו על פרשת בו, הוא מביא שם שכל חפצו של העליונים בתחתונים, כל החפץ של השם יתברך בבני אדם שחיים פה בכדור הארץ, על מנת שיודו לו. ולכן יהודי כשמתעורר בבוקר, דבר ראשון שהוא עושה, מודה אני לפניך. כך הוא מתחיל את יומו. וכשאדם לא יודע לומר תודה, זה עוון, ולכן בגלל זה הוא צריך להביא לבית מקדש קורבן תודה. כי הכתרוג הכי גדול שיש על האדם, למה אתה לא אומר תודה? לכן מפילים אותו לצרה, שיזכור כמה טוב היה לו מקודם, והוא לקח את זה כמובן מאליו, ולא אמר תודה. ומחמת שהשם רוצה שהוא יבין ששום דבר לא מובן מאליו, והכל בא לאדם בהשגחה בחסד ורחמים, לכן הפילו אותו לצרה, כדי שכשיבשע ממנה הוא יגיד תודה, ויבין שאסור לו יותר לשכוח להודות על הכל. לכן ההמתקה הכי גדולה היא שאדם מתחיל להגיד תודה על הכל, על הטוב ועל הרע. הרי רבי נתן כתב בלקוטי הלכות, שאם עם ישראל לא שומעים לכל הצדיקים, שפירושו המעשי הוא ללמוד את הדעת שאנחנו לומדים בספר זה, והיו מאמינים שהכל לטובה, שומעים? והיו אומרים תודה להשם על הטוב ועל הרע, אז היו מתבטלים כל הצרות וכל הגלויות והייתה הגאולה שלמה. וזה מה שרבנו הקדוש כתב פה בכריכה של הספר. כן, רבנו הקדוש, תכף אני אגיד לכם, אני אקרא, הנה, הנה מצאתי את זה. כבר בהתחלה, כך כותב רבי נתן, כי באמת אם היו הכל שומעים לכל צדיקי אמת, ללכת בדרך זה להאמין תמיד בהשם יתברך שהכל לטובה, וליתן שבח והודעה תמיד להשם יתברך, בין בטיב ובין בעכו, בין בטוב בין ברע. כמו שכתוב, באדוני יעלל דבר, באלוהים יעלל דבר, בוודאי היו מתבטלים כל הצרות וכל הגלויות לגמרי, וכבר הייתה גאולה שלמה. על המאמר הזה כתב רבנו הרב שלום הרוש את החוברת שלו חוק התודה. הוא לא אומר סגולה, זה לא סגולה, כי הוא אומר שסגולה זה יכולה להתקיים, יכולה לא להתקיים, סגולה. פעם היא עובדת, פעם לא, תלוי. אבל חוק זה חוק. וזה מה שכתב פה רבי נתן, חוק. ברגע שאתה הולך בין בטוב בין ברע, כמו שהצדיקים אומרים, עם שבח והודעה, וכל הזמן אתה רק הולך עם תודה והודעה, ואתה מעלל את השם כל הזמן, כבר בוודאי מתבטלים כל הצרות, בוודאות, לא סגולה. וכל הגלויות לגמרי, זאת אומרת, יכולנו להביא משיח, כבר הייתה גאולה שלמה. לכן רבנו אמר שכמה שיותר שנתפוס במלאכת ההודעה, אנחנו נביא את הגאולה ברחמים גמורים עם ישועות גדולות. רחמים גמורים ביותר. במקום שהגאולה תבוא בדינים, היא תבוא כולה ברחמים. הסיבה העיקרית לצרות שיש לאדם היא חוסר הכרת הטובה מצידו. שהוא לא אומר תודה על כל הטובות שהשם עושה איתו בכל עת ורגע. ואם יגיד תודה על הכל וגם על הרע, בוודאי הוא מוכרח להיוושע. אמת? בוודאי אמת. אז למה לפעמים אומרים תודה ולא נושעים, שואל הרב? הרי זה מה שאמר רבי נתן, שמי שאומר תודה חייב להיוושע. אז למה באמת במציאות אנחנו רואים אנשים שאומרים תודה ולא נושעו? כמו שטען יהודי אחד ואמר לי, אני אומר רק תודה ותודה ותודה ולא נושע. תקשיבו מה שהרב אמר לו. אתה אומר, אומר לו הרב, אתה אומר תודה, כי שמעת שצריך להגיד תודה. אמרתי תודה ונושעתי, יש ספר כזה שהרב כתב. ולא כי אתה מאמין שהכל לטובה, לכן אתה לא נושע. ותדע שכל זמן שאינך מאמין שהכל לטובה, התודה שלך אינה תודה שתביא עם הישועה האמיתית, אפילו אם תאמר אותה אלף פעמים. אולי זה יעזור קצת בהמתקת הדינים, שהרי סוף כל סוף, בזכות שאתה אומר תודה, אתה לא מתבכיין. בכל זאת הדיבור משפיע על הנפש, אבל זה לא יפעל את הפעולה שזה צריך לפעול. כי העיקר זה האמונה, שבאמת הכל בהשגחה הוא לטובה, הוא לטובה. האדם צריך להגיד תודה אם לא האמת. לא אגיד אחד בפה ואחד בלב, אלא צריך להאמין במה שהוא אומר. אני לא מבין כלום, לא מבין את ההנהגה של השם. אם ככה השם רוצה, זה טוב. צריך לומר תודה מתוך אמונה עמוקה שהכל לטובה. תודה לך השם, באמת תודה. אני שמח במה שאתה עושה. אני אומר לך תודה על מה שאתה עושה איתי. ואני רוצה במה שאתה עושה איתי. ואני מקבל מה שאתה עושה איתי. ואני אומר לך תודה מכל הלב, אבא. אנשים אומרים, אמרתי תודה, וזה לא עוזר לי. זה בגלל שלמעשה הם אינם מקבלים את ההנהגה של השם. ואינם מרוצים ממה שעובר עליהם. ורק אומרים תודה כי כך שמעו שטוב לעשות מהשפה לחוץ. זו לא תודה, אומר הרב. התודה היא תודה שכאשר האדם מודה בשמחה אמיתית, דהיינו שכמו שהוא שמח על דבר טוב שקרה לו, ואומר תודה מכל הלב, כך הוא שמח על הדבר הרע ואומר תודה מכל הלב. זו התודה שתושיע אותו ואת כל העולם כולו. כאשר אדם חושב שמה שהשם עושה איתו זה רע, והוא רק אומר תודה בשביל לפעול ישועה, אז למעשה הוא משקר. כי לפי דעתו היה לה בבכות ולהתלונן. ואם כן, איך היא ושם את תודה כזו, שנאמרה בלי אמת, וכי שקר יכול להביא ישועה? שקר לא מביא ישועה. אמת מביאה ישועה. תגיד תודה באמונה שזה לטובה. תגיד, בורא עולם, אני מאמין. אני לא מבין מה אתה עושה. אני מאמין שאתה עושה טוב. אני מאמין בך, תודה לך על מה שאתה עושה איתי. כל מי שאומר תודה ולא נושע, זה מראה שהוא הפך גם את התודה לבקשה. הוא משתמש בתודה לקבל על ידי ישועה. במקום להשתמש בבקשה, בגלל שהוא שמע שלהודות זה יותר יעיל כביכול. לכן הוא לא נושע. כי התכלית של ההודעה היא באמת להודות להשם. מתוך אמונה שזה הכי טוב בשבילו ככה. ומזה גם להגיע להכרה, שמה שזה הכי טוב בשבילו זה בכלל שזה בזכות זה הוא יעשה תשובה. זה בגלל שבזכות זה הוא יעשה תשובה. ממילא גם הרצון שלו להיוושע, זה רק מצד שהוא רוצה להתקרב להשם. ממה שעובר עליו, ולא רק להיפטר מהצרה. אדם שכוונתו להתקרב להשם, הוא באמת שמח במה שעובר עליו. כי זה מקרב אותו להשם, וגם שמבקש ישועה, כוונתו בעיקר על ישועת הנפש, שהבורא רוצה לתת לו, דהיינו לחזור בתשובה. ואף על פי שבאמת הוא פועל בתפילתו ישועות בפועל, הישועה באה ממילא ולא כמטרה. היא באה ממילא ולא כמטרה. המטרה האחת של האדם צריכה להיות להתקרב אל השם. כן, כפי שבספר גן האמונה שם, הרב ביאר את שלושת הדרגות. שלוש דרגות באמונה. א', ככה השם רוצה, זו הדרגה הכי נמוכה. ב', הכל לטובה. כי אתה יכול להיות מאמין בהשם ואומר הכל מהשם, אבל אתה מתלונן. אז אם כך זה לא הכל לטובה. למה אתה מתלונן? אז אתה צריך לעלות לדרגה ב', הכל לטובה. דרגה ג', טוב, הכל לטובה, הכל לטובה, מצוין. אבל אתה לא יכול להישאר באותו מקום שאתה עומד. אתה צריך עכשיו להתבונן. מה קורה פה? למה השם עשה לי את זה? לא למה בקטע של התלוננות, אלא למה בשביל שאני אתקן? כי הגמרא אומרת, אין יסורים ללא חטא, אין יסורים ללא עוון. וברגע שבאו עליי היסורים, אני רוצה להיבדל מהיסורים. איך אני מבדל את עצמי מהיסורים? על ידי זה שאני מתקן את העוון. כמו שאז למדנו עם רב אונה, עם 400 חביות יין. ברגע שהוא שילם את משכורתו של הפועל, אז ממילא כל היין שהפך לחומץ, הכל חזר להיות יין. למה? כי הוא תיקן את העוון. אז אדם צריך לדעת את שלושת הדרגות, ובוודאי השם מרמז לאדם על ידי איסורים שיש לו משהו לתקן. כאשר אדם הולך בדרך זו, הוא לא חי פה בשוטטות, יעצרו אותו באבון שוטטות. הכל אצלו מקרה, 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 זה עמלק. הכל צירוף מקרים. אלא דברים לא קורים, גורים סתם, כמו שאומר דוד המלך, במזמור סמך ב', ולך אדוני חסד, כי אתה תשלם להשכי מעשהו. כאשר אדם הולך בדרך זו, שכל רצונו הוא להבין מה כוונתו של השם ביסורים שיש לו, ולהתקרב אל השם יתברך על ידי זה, בוודאי הוא אומר תודה בשמחה גדולה מאוד, כי הוא יודע שעל ידי שהוא אומר תודה, הוא יזכה להבין את כוונתו של השם, ויזכה להתקרב אל השם. מטרתו של אדם זה בתודה שהוא אומר, היא להבין את רצונו של השם ולהתקרב אל השם. איזה הרגשה זה? בוא. קחו את הכיסא של השם יתברך. תחליפו אותו לדקה. לדקה רק תחליפו את השם יתברך. איזו הרגשה זו, שעשית טובה לבן אדם, עשית לו טוב, נכון או לא? ועכשיו, אתה בתור בורא עולם, שאתה יודע מחשבות בשר ודם, ואתה גם רואה עתידות, אתה בורא עולם. אתה רואה מה טוב, מה לא טוב, גם שבעיני אדם זה נראה כלא טוב, אבל אצלך בורא עולם זה טוב, כי רק כשנגיע לאחוריים נראה שהכל היה לטובה. ואתה רואה, בא אליך בן אדם, במקום להגיד לך תודה, כי הרי אין רע יורד משמיים, אז אם אין רע, מה יורד? רק טוב. אני רואה רע, תראה, תכניס אמונה, תמימות, תמים עם התאים, אשר הכל, אלוקיך. אתה רואה שהבן אדם בא, מה? רק לפתור את הצרה שלו. אין לו הכרת הטוב. הוא לא אומר תודה. הוא בא להגיד את התודה שהיא תודה מזויפת. אמרו שאומרים תודה, אמרתי תודה ונושעתי. אז תני להגיד תודה, כמו שאומר דוד המלך, בואו שעריו בתודה. איך פותחים את השערים בשמיים, שערי אורה, שערי ברכה, שערי גמילות חסדים? איך פותחים אותם? עם תודה, אז אני אומר תודה. אבל רואים שהתודה של האדם, היא לא יוצאת לו מהקורקבן, מהקישקה, ומהשפה לחוץ. הוא רק רוצה פה ישועה. אז נהיינו חסרי הכרת הטוב. אבל אדם שמטרתו בתודה, שאומר יער ורק לפעול ישועה, זה רק אנוכיות. באותה מידה היה יכול ללכת לרופא, אם היה יודע שהוא יושיע אותו. כך הוא מי שמתפלל במטרה לפעול ישועות, שלא מעניין אותו להתקרב להשם, אלא כל רצונו זה רק להשיג את אהבתו. זה האדם שדיברנו עליו עכשיו. לכן הוא לא פועל ישועה. כי מאחר והוא לא התקרב להשם על ידי הצרה, אפילו שעודה ועודה ועודה, המטרה של השם לא הושגה. ולכן הוא לא מסיר את הצרה. רק כאשר ירצה האדם להתקרב אל השם, ויתחיל להתקרב להשם על ידי הצרה, אז הוא גם יתחיל להודות מקרב הלב על הצרה שמקרבת אותו להשם, ואז ממלא תסור הצרה שהייתה רק סיבה לקרב אותו להשם. גם כאשר יש לאדם צרה גדולה חס שלום, שקשה לו שלא לצפות להיוושר מן הכבר, ידע שאדרבה ואדרבה, אם קשה לאדם בנקודה מסוימת, על זה צריך להתחזק עוד יותר ועוד יותר להודות ולהלל ולשבח, כי הצרה פירושה שהוא בדרך לקבל מתנות נפלאות. כי בכל דבר כזה שקשה לאדם, יש בזה ישועה גדולה, שזה עיקר הטובה שעליה אנחנו אומרים הכל לטובה, כמו שכתוב בנביא. ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. ולכן כל קושי או צער או דין שיש לאדם, יכול להמתיק אותו על ידי אמונה שהכל לטובה. ואז לקבל את המתנה הנפלאה שגלומה בו. איזה יופי. איזה יופי, איזה נפלא, איזה נפלא. הרב מספר סיפור שפעם הגיע אליו בנו, הבכור נחמן, ואמר לו, אבא, יש לי זוג תלמידים, בעל ואישה, שכבר נשואים כך וכך שנים, ועדיין אין להם ילדים. היות והם תלמידים שלי, נתתי להם את שעריו בתודה, את גן האמונה, ובלי עין הרע, הם כל הזמן הולכים עם תודה והודיה. כמו שכתבת בספר, אמרתי תודה ונושעתי. ועד היום כבר, כמה שנים, והם לא נושעו. מה עונה לו הרב? הם גם לא יבשעו. הבן קיבל סחרחורת. אבל זה תרתי דסתרי. אתה הרב אמרת, אמרתי תודה ונושעתי. אז איך זה שהם כבר אומרים כמה שנים והם לא יבשעו? אז הרב לקח את הפרק הזה והסביר לו שכל התודה היא מהשפה לחוץ, הם באמת לא מאמינים שעל ידי התודה הם יבשעו. לא רק זאת, יותר מזה, הרי הם אמורים להגיד תודה לבורא עולם על המציאות הקיימת. אם את לא בהיריון, ואם כרגע את בלי ילדים, ככה השם רוצה. מה אמרנו? שלוש דרגות. ככה השם רוצה, הכל לטובה, ומה השם רוצה ממני. אז קודם כל, את צריכה להבין שככה השם רוצה. ואם השם רוצה, למה את חולקת עליו? אז יוצא שכל התודה וההודעה שלך זה מהשפה לחוץ. את לא באמת מאמינה שכל מה שקורה איתך כרגע זה הכל לטובה. ברגע שתדעי להגיד תודה על המציאות הקיימת שאין לך ילדים, לא תודה על זה שיהיה לך ילדים בעתיד, אלא על זה שכרגע אין לך ילדים, כי את מבינה שזה הכי טוב. כי מי שמנהל את העולם זה בורא העולם. והוא מנהל את זה בצורה הכי טובה ואין רע יורד משמיים. אז אם השם החליט שכרגע לא, את לא צריכה ילדים, לא שאת אומרת אני לא צריכה, את ודאי צריכה. השם יודע למה לא עכשיו, זה לא הזמן. מה, את רוצה להבין את השכל של השם יתברך? ודאי שלא. עכשיו כשהתודה שלך תבוא מתוך הכרת הטוב, שהכי טוב שאין לי ילדים עכשיו, תודה, בורא העולם, ואם יהיו לי ילדים, אני אגיד לך עוד יותר תודה. עכשיו שומעים אותך. ובאמת, כשהרב תפס אותה, את האישה, גם את הבעל, אבל בעיקר את האישה, ולימד אותה את מלאכת התודה, איך היא צריכה באמת להגיד תודה בדין הכרת הטוב לבורא עולם, לא בגלל שהיא רוצה להיוושע. תוך שבועיים האישה נכנסה להיריון. אחרי שחמש שנים היא מתפללת. לא הריון ולא כלום. מהטעם שאמרנו מקודם. יש על העניין הזה הסתרה נוראה של יצר הרע. כי הרבה אנשים ששומעים את השיעורים על ההודעה ולומדים בספרים, היצר הרע מכניס להם מין תירוץ כזה, שהם לא מתבחינים חלילה, רק שיש להם כאלו צרות גדולות, והם מבקשים ישועה. אדם כזה אומר, לא, אני לא מתבחין חלילה, רק יש לי בעיה כזו וכזו, כמו אלו שאומרים לי, אל תראה אותי ככה רב, אתה יודע איזה אמונה יש לי? ולמעשה הוא מתבחין. רק שהוא לא למד שלא טוב להתבחין. כבר אמרנו מה קורה למידת הרחמים, שהיא נהפכת למידת הדין. כל זה בא על זה שאתם בחיתם בחיית חינם, אני אתן לכם בחייה לדורות. אז הוא משקר את עצמו. אני לא מתבחין, אבל, תמיד האבל. ואז שופך קיתונות של בחיינות. אז לכל אלה שבאים ואומרים, אני אומר תודה ולא נפטרות לי הצרות, התשובה היא נכון, אתה צודק אחי היקר, אתה אומר תודה. אבל זה רק משום שאתה שמעת שצריך להגיד תודה, ולא בגלל שבפנימיות הסתקת את האמת של זה. לכן אתה אומר את התודה בבחיינות. אתה בוכה ומתלונן ורק מחליף את המילים של התלונה במילה תודה. תודה כזו של בחיינות לא תפתור לאדם שום בעיות. רק תודה באה מתוך שמחה אמיתית. שאדם מאמין בהשם שמה שהוא עושה זה טוב, ועל זה הוא אומר תודה באמת. רק זו התודה שתביא לו ישועה. סחור היטב, צריך לומר באמת תודה מכל הלב. ועל מה שהיצר הרע מכניס לאדם בחיינות, על אותו הדבר צריך להודות עוד יותר מכל הלב. לכן ההתחלה היא קודם כל להאמין בהשם, שכל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. זה טוב, ולכן לפני שיגיד תודה יבקש, בורא עולם, תן לי להאמין בך, הרי מי שעשה את זה? מי עשה את זה? זה אתה. אז זה טוב. כל מה שאתה עושה, הכל לטובתי. ואחרי שיש לו לפחות את ההתחלה הזו של אמונה בהשם, אז יוכל גם להגיד תודה. והנקודה הזו של אמת בדיבור, אמת בדיבור, חשוב שיהיה אמת בדיבור, לא לשקר דעת עליון. מובא בליקוטי מוהר"ן שכאשר אדם עומד להתפלל, אזי מסבבים אותו החושר והקליפות ומונעים אותו מלהתפלל, והעצה על זה היא אמת שינסה לדבר על כל פנים, כמה דיבורים באמת, כמו שמובא בתורה ט'. ודע, אומר רבנו הקדוש, רבי נחמן, שעל ידי אמת זוכה למצוא הפתח שבחושך, כי עיקר אור המאיר הוא הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, השם אורי וישעי. ועל ידי שקר הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא, כי דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי. אבל על ידי אמת הקדוש ברוך הוא שוכן עמו, מאיר לו איך לצאת מהחושך, המונע אותו בתפילתו. כי עיקר האור הוא הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא, הוא עצם האמת. העיקר ההשתוקקות של השם יתברך אינו אלא אל האמת. הוא מסכם שם הרב, שתראה שיצאו הדיבורים מפיך באמת, ואז ישתוקק הקדוש ברוך הוא מלמעלה לשכון אצלך, וכשישכון אצלך הוא יאיר לך. הוא מובא בדברי רבנו הקדוש בתורה ב', שרק על ידי ההודעה יכול אדם לזכות לדיבור של אמת. כי על ידי ההודעה נתגלה אור האמת ומאיר בדיבור, והרי זו כל תכלית התפילה וההתבודדות. לזכות לדבר דיבורים של אמת, כמובן בכמה מקומות בדברי רבנו. רבנו מלמד אותנו שבלי ההודעה, אפילו הדיבור שמדברים עם השם בהתבודדות, שלכאורה זהו הדיבור שהכי קרוב לאדם, גם הוא מלא בשקר. כי הוא מתפלל להשם בזמן שהוא כולו חסר אמונה, שלא מאמין שהכל לטובה. ואם בהתבודדות שזו תפילה יוצאת מהלב, הוא לא מדבר דיבורי אמת, כל שכן שאינו יוכל לומר את מילות התפילה עם אמת. כי בוודאי אומר את המילים של התפילה מן השפה ולחוץ. ולא מתכוון בכלל למה שהוא אומר. לדוגמה, האדם אומר, חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, בלי לרצות לקבל מהשם חוכמה בינה ודעת. כלומר, הוא מבקש מהשם, והוא באמת לא מתכוון לזה. זה נקרא לשקר דעת עליון. או שאומר, השם הושיע בלי לרצות שום ישועה. אין זה שקר, שואל הרב. רק על ידי הדרך של תודה הודיה, זוכים לאמת בדיבורי התפילה, כשאתה נהיה בעל הכרת הטוב ויודע להודות להשם, אז ממלא ולישרי לב שמחה. השם נותן לך שכל הדיבורים שלך יהיו דיבורי אמת. אך צריכים לזכור שלא מדובר על אמירת המילה תודה כסגולה, אלא צריכים ללכת באמת בדרך הזו של תודה והודיה. דהיינו לזכות לאמונה שהכל לטובה ולומר תודה מכל הלב. לא סתם קוראים לנו יהודים, שכל הזמן ילכים פה לך הודיה. על כל מאורעותיו, כי בלי שישאף ויעבוד להגיע לאמונה שהכל לטובה ולהודיה מהלב, אז גם התודה שאומר היא בשקר, ולא הזכה על ידה לאמת. זה לא הדיבור שיוציא אותו מן החושר והסתרה. וזה מה שבמזמור תהילה לדוד, שאומרים לפחות 3 פעמים ביום, יש בכל הפסוקים את האות וו באמצע, שמחלקת את הפסוק לשני חלקים. לדוגמה, תהילה לדוד, הרוממך אלוהי המלך, והברכה שמך לעולם ועד, בכל יום ואחריך, והעללה שמך לעולם ועד. רק בפסוק, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת, אין וו. שמחלק את הפסוק לשניים, שואל הרב מדוע? מדוע? למה דווקא בפסוק הזה אין וו? אומר הגאון מבין לזכותו יגן עלינו שבכל הפסוקים יש בהם וו, זה מראה שיש שם שני שבחים. לדוגמה, גדול השם ומהולל מאוד, זה שבח ראשון. השבח השני ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישמע מעשיך, שבח ראשון, וגבורתך יגידו, שבח שני. כן על זו הדרך, אבל הפסוק הרוב השם לכל קורא וכל אשר יקראו באמת, זהו שבח אחד מתחילתו ועד סופו. לומר לך שמה שהשם קרוב לכל קוראיו, הוא רק למי שקורא לו באמת. וזה נכון, אין לגבי תפילות ובקשות, ולגבי התודה. זה נכון לגבי התפילות והבקשות, כגון שיש אנשים שמבקשים מהבורא שייתן להם ממון, שעם הממון הזה הם רוצים להרוס את העולם. האם השם יהיה קרוב לקוראיו אלה? הוא ייתן להם להחריב את עולמו? ודאי שלא. הבאנו משל על זה בספר בגן האמונה, על הבן שאומר לאביו, אבא תן לי כסף. האבא שואל את הבן, למה אתה צריך כסף? הבן עונה בשביל לקנות טרקטור ולהרוס את הבית שלך. כך הוא אדם שמבקש, תן לי כסף, שאיתו אני ארוס את העולם שלך. השם קרוב אליו? השם לא קרוב אליו. לכן נאמר, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת שזה דבר אחד. זה נכון לגבי התודה. שאם האדם לא אומר תודה באמת, אז השם לא קרוב אליו על ידי התודה הזו. כי זו לא תודה של אמונה. אלא תודה שאדם משתמש בה כמו סגולה, וזה לא רצון השם. השם רוצה לקרב את האדם, שלאדם תהיה דעת לדעת אותו יתברך, להכיר אותו יתברך, כמה הוא יתברך טוב אמיתי וכמה הוא יתברך רחמן, ולא שאדם יגיד דברים בפה בלי דעת כמו תוכי. שמעתם? לכן אדם צריך ללכת עם תודה והודיה על מנת שהשם יזכה אותו להוציא דיבורי אמת. וגם לא לדבר דברים כמצוות אנשים מלומדה, כמו שאמרנו. כמו תוכי. מוציא דברים בפה, ובכלל הלב שלהם לא עם השם. לכן דוד המלך מדגיש, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. השם לא רוצה שעכשיו, למי השם שומע? לזאת שהולכת עם כיסוי ראש, לזאת שהולכת עם חצאית, זאת שומרת תארת משפחה, זאת שומרת שבת. לא כתוב את זה בכלל. את שיכולה להיות הבחורה הכי רחוקה בעולם. הכי רחוקה. עושה את כל העוונות שבתורה. אבל כשאת קוראת אל השם, את קוראה באמת, מתוך הקורקבן, כמו שאמרתי, מתוך הלב האמיתי, הלב והפה של החשבים, השם שומע. זה הקריטריון. בואו תראו פלאות של יום יום. התודה צריכה להיות חלק מהחיים שלנו בכל פרטיהם. גם בדברים הכי קטנים, לדוגמה, סיפר לי תלמיד שיום אחד בשעות הבוקר המאוחרות, הוא היה בבית והנה הבן שלו מגיע מהתלמוד תורה. כשהוא בוכה, כל אחד יודע שזה לא נעים שהילד חוזר הביתה באמצע הלימודים והוא בוכה. אבל האמונה אומרת שמה שהשם עושה, לטובה הוא עושה. התלמיד הזה ששמע כמה שיעורים על תודה והודאה, התחיל להודות להשם ואחר כך עשה קצת תשובה. לחפש מה השם רוצה ממנו. רק אחר כך דיבר עם הבן שלו, שסיפר לו שילד פלוני הציק לו, והוא בכה וברח הביתה. הסביר לו אביו בנועם וברכות את ההסתכלות של האמונה, וכך אמר לו, מי הציק לך? אתה האמת עכשיו. הילד הזה? הרי אתה יודע שכל מה שקורה זה השם עושה, נכון? אז זה השם עשה לך, שהילד הזה יציק לך. ואתה גם יודע שכל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. כנראה שהשם אוהב את התפילה שלך, והוא רוצה שתתפלל אליו. אז מהיום תתפלל להשם שישמור עליך, שהילד הזה יותר לא יציק לך. צריך להתחזק באמונה, לכם בני יקר. תשמע את הרבה הדיסקים של הילדים. נחמן הקטן, יוסלה. אחר כך, הם עשו קצת תפילות ביחד, האבא והבן. והבן שלו חזר לתלמוד תורה. מה יצא מכל הסיפור הזה, אומר הרב? יצא שהילד למד שיעור באמונה, ולמד להתפלל יותר טוב, כי אף על פי שהוריו מלמדים אותו להתפלל, זה לא דומה ללימוד מתוך ניסיון. כמו כאן, שמתוך ההתמודדות הוא למד אמונה, ולמד להתפלל ולסמוך על השם. אם כן, אחרי מעשה רואים איך שהכל טוב ויפה. אבל באותו רגע שאותו הורי אמר תודה, הרי שלא ידע איך זה יהיה לטובה. על פי ההיגיון בוודאי נראה שזה לא טוב. שילד בך מהתלמוד תורה, בלי רשות הרבי. והוא בוכה, נמצא שבשעת הניסיון הוא לא הבין מה שהשם עושה. ובאותו רגע ודאי לא ידע מה הטובה שתצא מזה. אבל הוא הודה מכל הלב ולכן ראה ישועה. וזו הנקודה שאנחנו צריכים ללמוד. קודם כל על האדם להגיד תודה מכל הלב. ואחר כך השם יראה לו איך זה לטובה. יש מקרים שאדם רואה אחרי זמן קצר איך הכל לטובה. ויש מקרים שרק אחרי הרבה זמן הוא יוכל לראות שזה לטובה, כמו שאמרנו אחוריים. יעקב אבינו חיכה הרבה זמן לראות את הטובה שהייתה במה שעבר עליו עם אליפז ולבן, כמו שלמדנו. לעומת זאת נחומיש גמזו תוך כמה ימים ידע שזה לטובה. וכן הוא לכל מקרה לגופו יש את הזמן שלו. עד שיודעים שהכל לטובה. ועד שרואים בצורה שמובנת בשכל מה הטוב. כן? מה הטובה? צריכים להאמין. עד שנראה בינתיים צריך להיות עם הדיסק של האמונה. ברגע שנבין כבר מה קורה פה, אז נכנס לנו הדיסק של השכל. אבל כל עוד הוא איננו, צריך ללכת כל הזמן עם החמצן, בלון חמצן. מה זה הבלון חמצן? הדיסק של האמונה. בלג בעומר בשנת תבשין סמך ת' קרה אסון נורא. תאונה קטלנית בדרך חזרה ממירון. עד 2:30 בבוקר הייתי בלוויות של 5 קדושים, אומר הרב. 2 מבוגרים ו3 ילדים. קמתי ביום למחרת עם מועקה נוראית בלב, בלי שתהיה לי שליטה על זה. הייתי צריך לעבוד על עצמי חזק מאוד, בשביל להתחזק מהצער הנורא הזה. ראיתי שברו עולם זיכה אותי לשמוע הרבה שיעורים על תודה, וכל החודשים שקדמו לזה, שדיברתי על זה הרבה בשיעורים, וראיתי שהדבר היחידי שהדהד לי בלב, כל הזמן הוא שכל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. ואין רע בעולם ואני לא מבין כלום ולא יודע כלום, רק מאמין שהכל לטובה. כל השיעורים הדהדו לי בלב, וכך חזרה לי האמונה והשמחה. הדיבורים של האמונה זה מה שהחיה אותי וזה מה שחיזק אותי. ואז חשבתי לעצמי, אומר הרב ארוש, מה יעשה בן אדם בלי כל הדיבורים האלה? איך יחיה, איך יתפקד, איך ימשיך את החיים? ובאמת אני שומע סיפורים על אנשים שנשברים לגמרי כשעוברת עליהם איזו צרה. אפילו לא כזו נוראית כמו שאמרתי. וזה חיזק אותי כמה צריכים להוסיף ולדבר עוד ועוד, ולהתחזק בעניין זה של הודעה ואמונה שהכל לטובה ואין רע בעולם, כי זו האמת לאמיתה. אנחנו בני אדם, ובוודאי שבזמן הניסיון כואב לנו מה שכואב, אי אפשר וגם אסור להתעלם או להדחיק רגשות, גם מי שמאמין שהכל לטובה כואב לו. אז באמת הצטערנו ובכינו, אבל עכשיו זה או זה. יש לאן לחזור, יש את האמונה, יש ממה לקבל את הכוח להמשיך, יש איך להמשיך את החיים. הלכתי לנחם את אותה אלמנה צעירה מאוד, באתי לנחם ונמצאתי מנוחם ומחוזק. אלמנה סיפרה לי שבעלה בחודשה האחרונים גילה אוצר גדול. מהו האוצר? הספרים בגן האמונה, בגן החוכמה וגן השלום. וכך היא מספרת שבחודשי חיה האחרונים, בעלה היה קורא ולומד וכותב על צידי הדפים ומסמן. והיו להם את כל הדיסקים של תודה וההודעה בבית. הוא היה אומר לה שוב ושוב שבבית שלהם יהיו רק תודה והודעה. אחרי חודשיים שככה הם עומדים ביחד ושומעים דיסקים מתחזקים, בעלה נפטר עליו השלום. ואלמנה אומרת, היא תשמע, אני אומרת תודה על הכל. אם לא היה לי לא נעים, הייתי גם רוקדת ושמחה. אבל אז היו חושבים אותה משוגעת, בתוך אוהל של בית אבלים. בעלי כל כך הכין אותי וראיתי שזו ממש צבעה ממנו. שאני אגיד תודה על הכל, תודה, אני מודה להשם. מקבל את הכל באמונה, לא יודעת כלום ולא מבינה כלום. שם יודע מה שהוא עושה, הוא עושה רק טוב, תודה. וזו האמת לאמיתה. וכי אם היא הייתה בוכה עליו ומתאבלת, היא הייתה מחזירה אותו מהקבר? ודאי שלא, יש סיכוי שזה יקרה. אולי אם היא תפקה ממש חזק, גם לא ולא. אם היא תפקה חזק, היא תכניס אותו יותר עמוק לקבר. כי הנפטר יודע הכל. ורואה באיזה עצבות אשתו שקועה. ויודע שאם חס ושלום נשאל שאלות ותקפור, ידונו אותו בשמיים, למה לא העיר באשתו את אור השם? וכל שכן שאותה אישה שצריכה להמשיך את החיים ולגדל את היתומים, אם היא תפקה יתר על המידה, היא רק תיפול יותר באמונה. היא יכולה לפקוט מתוך געגועים. אבל לא להמשיך על עצמה את הצער יתר על המידה. כי באמת על פי האמונה אין צער, מה שהשם עושה זה טוב. אם אדם מצטער יותר מדי, פירושה שחושב ומרגיש שזה לא טוב. לכל דבר שצריך לדעת, כל דבר שצריך לדעת, השם הוא טוב ואין רע בעולם. מה שקוראים רע זה הכפירה של האדם. שחושב שיש מושג של רע וזה הרע שהוא רואה וחווה, שהוא פרי הכפירה. לכן התירה התורה להצטער ולהתאבל כפי המידה. אבל אסרו על המשכת הצער יותר מהראוי. וזה מהסיבה שכתבנו, שלמעשה על פי האמת לאמיתה לא צריך להצטער כלל. אומנם אי אפשר לדרוש מאדם שלא יצטער כלל, כי סוף כל סוף הוא בן אדם בעל רגשות. אבל לכל הפחות שלא ימשיך על עצמו את הצער יותר מהמידה. ולכן הגמרא במסכת ברכות פרק הרואה אומרת, חיים אדם לברך על הרעה כשם ברך שברך על הטובה. והיינו חושבים שזו מידת חסידות. לא. חייב כל יהודי הכי פשוט, וכך כתב לנו מרן בית יוסף, ללכות שולחן ערוך. הוא כתב לנו שחייב אדם להודות על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. ואומר בעל הנודע ביהודה של העתיד לבוא, שיתגלה משיח צדקנו, שיקוים בנו הפסוק בישעיה, ומלא ארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, אז ממלא תהיה כזו דעה גדולה, שנדע את כל הסודות ואת כל השתלשלות הבריאה, ונדע את כל הגלגולים כמו שהרי הקדוש ידע, ואז נראה כפתור לפרח, שהכל היה מדויק, מצוין, ולכן כל מי שברך ברוך דען האמת, יחזור ויברך ברוך הטוב והמיטיב. שמעתם את מה שאני אומר? כל מי שאמר ברוך דען האמת, יחזור, למה? כי הוא יראה שהכל היה לטובה. אז כשהיינו עוד בשמועות רעות, בירכנו ברוך דען האמת. אבל עכשיו שכבר הכל לטובה, ורואים גם מה היה הטוב, מה הכל הטוב, זה בדיוק כמו המן הרשע. המן הרשע, מי לא שונא אותו? הוא רצה להשמיד ולאבד את כל היהודים. אבל בשורשו של המן הוא טוב. ולכן כתוב לנו, עד דלא ידע, חייב איניש לבסומה בפוריה, עד דלא ידע. מה עד דלא ידע? שהוא לא ידע להבדיל בברוך מרדכי לארור המן. כי בשורש של המן הרשע, כמו שאומרת הגמרא במסכת מגילה, מה היא אומרת? גדולה עשרה טבעת אחת, יותר מ-48 נביאים שהיו בעם ישראל ושבע נביאות. אתם קולטים? מה מטרת הנביאים? להחזיר את עם ישראל בתשובה. האם הם זכו למה שהמן הרשע זכה? לא. הוא, שגם שזה לא הייתה כוונתו, כי הוא בא רק להשמיד את עם ישראל, הוא זכה שהם קיבלו את התורה שבעל פה. זכה. כמו שאמר הגמרא בסרט מגילה, אמר רבה, בימי אחשוורוש קיימוה וקיבלוה מאהבה. את התורה שבעל פה שלא רצו לקבל במעמד הר סיני, לכן בורא עולם אמר להם, אם לא תקבלוה פה תהיה קבורתכם. לא שאני אקבור אתכם חס ושלום, אלא המציאות שבלי התורה שבעל פה אין לכם חיים. עד שהם הבינו את זה בפורים. אז מה ראינו מהמן הרשע? שמבני בניו למדו בבני ברק? שהאמן יחזיר את עם ישראל בתשובה, כמו שקרה לעבדיל בתקופת סדאם חוסיין, עם מח שימו בזכרו שם רשעים ירכב, בתקופת מלחמת המפרד שהוא זרק לפוטילים לכיוון הארץ, מה שסמינרים של ערכים לא עושים, בכמה טילים עשה סדאם חוסיין, עשרות אלפים של אנשים חזרו בתשובה, עשרות אלפים, והנה גם עכשיו, בכל הסיפור הזה של השביעי באוקטובר, מה שקרה בשמחת תורה בשנה הקודמת, כמה אנשים חזרו בתשובה. כל המלחמה הזו, כל מה שקורה, החזיר רבים וטובים בעם ישראל בתשובה. אז מאז יצא מתוק. אז אם כך, אומר הרב, היה עוד מקרה שהלכתי לנחם את אלמנתו של אברך צעיר, שהתקרב דרכי ונמצאתי מנוחם. ככה אומר הרב. אני מקווה שלא איבדתי את המקום, כן, רק שנייה במחילה מכבודכם, כן, זה מקרה אחר. מקרה הקודם שדיברנו זה על התאונת דרכים שקרה בלג בעומר. ואילו עכשיו זה עוד מקרה שהלכתי לנחמת על אלמנתו של אברך צעיר, שהתקרב דרכי ונמצאתי מנוחם. כבר בבית הלוויות עמדה אלמנה מול הנפטר והודתה להשם בכל ליבה. רק דיבורי הודעה, אמונה נשמעו מפיה. כל מי שעמד שם התרגש מגדות הנפש של האישה הצעירה והאמיצה. בוודאי שאם הייתה בוכה זה היה מקובל ומובן, כי בכי של אלמנה הוא בכי שמקובל בשמיים, אבל יש סכנה שהבכי נגרר. ונכנס הערס של הצער, שאדם נמשך אחר צערו ואז זה כבר הרס. זה יוצא מגדר המקובל, כמו שרואים שיש אנשים שעוברים ניסיון, וזהו זה. נגמרים להם החיים. זה הכל משום שלא קיבלו באמונה את הצער, לעומת זאת, אנשים שקיבלו את הצער באמונה יצאו מיד מהשפעת הצער. כמו האלמנה הזו שמול הנפטר אמרה תודה רבה, כבר היא יצאה מהטראומה. ומה ששימח וניחם אותי עוד יותר, אמר הרב ארוש, היה מה שראיתי בשבעה כשבאתי שוב לנחם, והבחנתי איך הילדים מסתובבים סביב האמא כשהם שמחים ומחייכים, כי הם ראו את האמא שמחזקת ושמחה ומודה, זהו דבר שאם לא הייתי רואה בעיניים לא הייתי חושב על זה. אבל כשהבחנתי בזה חשבתי לעצמי, מה היה אילו היו רואים תמונה אחרת? הילדים היו רואים אמא בוכה, ומתלוננת ושואלת קושיות על השם. אילו היתומים היו שומעים שאלות וקושיות ותלונות, קשה לתאר את גודל הפצעים והעצב והרגשה העוולה שהיו מרגישים הילדים בעצמם. אימה הם היו גדלים, עם שאלות על השם, פי כמה וכמה מהאימא, למה קרה לנו ככה? למה נשארנו יתומים? למה ניקח אבא צדיק? איזו ישועה זו, שהאימא למדה את השכל של האמונה, והלכה עם תודה והודעה, גם היא עצמה ניצלה ממרירות, וצער יתר על המידה. וגם הילדים ראו דמות של אימא, שמודה וחזקה באמונה ונשארו שמחים. ויכלו לקבל את המסר, אבא איתנו, אבא רואה אותנו תמיד, נמצא איתנו תמיד, אבא מתפלל עלינו. הם לא הרגישו מסכנים, זה נתן להם הכנה לחיים של אמונה ושמחה. והכל בזכות האמא שקיבלה הכל באמונה. גם כל הסובבים והקרובים כולם התחזקו מהאמונה של האלמנה. ואם האלמנה הייתה נופלת מאמונה, גם הם היו נופלים. ואז כמובן הילדים היו מושפעים מכל זה, שהיו רואים תמונה של אומללות, וכל הסובבים היו מסתכלים עליהם כעל מסכנים, והיו נותנים להם הרגשה של מסכנים, ואוי ואבוי איזה חיים היו מחכים להם. אבל על ידי אמונה של האלמנה, כולם מסביב התחזקו, כמו שראינו שהאח של הנפטר, שהיה רחוק מאמונה, ובשבעה הוא פשוט התמלא באמונה והתחזק ביותר. אילו היה רואה את אלמנת אחיו בצער, הוא היה מתרחק, והוא מתחזקות אצלו הקושיות על האמונה. כיצד ייתכן שאחרי שאחי חזר בתשובה, קרה לו כך וכך? כיצד ייתכן? תמיד, שמעתי כבר את המשל הזה עשרות פעמים במהלך חיי, אבל זה משל שמאוד ממחיש לנו את הדברים. על יהודי שעלה לאוטובוס, ושילם לנהג, וישב. לידו ישב עוד אדם, פתאום הוא רואה אותו במהלך הנסיעה, הוא לוחץ על הפעמון, הוא רוצה לרדת בתחנה הבאה, שואל היהודי שיושב לידו, את אותו אדם שרוצה לרדת, תגיד לי, למה אתה רוצה לרדת פה בתחנה? למה אתה לא מנצל את הכסף שאיתו שילמת את הכרטיס? למה שלא תמשיך עד התחנה האחרונה? אותו אדם היה עמום, אמר לו, רגע, אני לא מבין אותך. מה בכלל הקושייה? אני לא מבין אותך, השאלה שלך לא מתחילה. הרי אני רוצה לרדת פה, מה יש לי לעשות בסוף התחנה? זה לא המקום שלי, אני רק אטריח את עצמי. רק בשביל להגיד שהייתי באוטובוס? אומר על זה המגיד מדובנה על המשל הזה. הוא אומר, זהו בדיוק, בורא עולם קבע מי יפטר בגיל 8, מי יפטר בגיל 20, מי יפטר בגיל 30, בגיל 40, וכן על זה הדרך. לכל אחד יש את התחנה שלו. אדם שנגזר עליו למות בגיל צעיר יחסית, זה בגלל שהוא השלים את התיקון שלו בעולם, ושם בעולם האמת זה הדבר הכי נפלא והכי טוב שיכול לקרוא לו. אז אם כך, מה התלונה? מה הבעיה שהוא יורד פה בתחנה? ולכן כשאנחנו מבינים את הדברים וחיים אמונה, אז נכון כמו שהתורה אומרת, 3 ימים לבכי, 4 ימים למספד, 30 יום לתגלחת, שנה להזכרה, אבל להמשיך את הצער יותר ממשהו זה ודאי אסור. אנחנו מצווים לשבת 7 אבילים. למה? כדי לא להסיח דעת לדעת שהאדם, לאן כולם הולכים? להתבונן על העולם, לאן הם הולכים? עכשיו, אחרי שכולם יודעים לאן הם הולכים, עכשיו אדם מבין מהי תכלית החיים. לכן עם ישראל קדושים, כשאדם הוא חי אמונה, גם במציאות של הלוויה, גם במציאות של 7, אתם רואים אותו כל הזמן עם תודה והודיה, וכל הזמן רצור תמים פועלו, כל דרכיו משפט, צדיק וישר הוא אל אמונה ואין עוול. עושים כל הזמן צידוק הדין, למה? כי יודעים שהכל טוב. באמת של האמיתה, אילו יכולנו להוריד את אותו נפטר מעולמות העליונים לפה. יכולנו להוריד אותו. והיינו שואלים אותו, אתה מוכן להישאר פה עוד כמה שנים? הוא אומר, לא רוצה, מה אתם עושים לי? הוצאתם אותי מהמקום הכי טוב והכי נפלא בעולם. הוא טוב לו, הוא בוכה עלינו ואנחנו בוכים עליו. אנחנו במצב הרבה יותר גרוע משלו. אמנם אנחנו בעולם העשייה, כשמה זה במתים חופשי ולא המתים מהללויה. אבל עם כל זאת, צריך להבין ולדעת שכל מן עביד רחמנה לתו עביד. תודה רבה לבורא עולם מעל כולם. תודה רבה לרבי מיכאל, צוות ערוץ 2000 העיקרים. תודה רבה לכם בבית, ואני בטוח שמהתוכנית הזו התחזקתם ביותר, והאיכות חיים שלכם מעכשיו והלאה תשתנה ללא היכר להיות גן עדן עלי אדמות. בדיקת חיוכים.